היה לי מנורה שנדלקת במדיח כלים, לא ידעתי מה לעשות. צילמתי את זה ל-GPT ואמרתי...
באמת, הייתי מתקשר אליי, אתה אומר לך, תוסיף מלח.
לא בבית, אין לי מלח.
איזה מנורות יש במדיח כלים?
רק שלוש, אבל תמיד יש את זה שאתה לא יודע. מה זה אומר עכשיו? הוא לא רוצה לעבוד, יש מנורה עובדת, מה לעשות?
יש הברקה, מלח ואון אוף.
וואלה!
כן, זה הכל.
אתה גם עושה ביקורי בית עם הידע הזה?
אני... מה שאתה צריך.
בזמן שעבדתם 157, דני פלד שלום.
שלום דרור, מה נשמע?
מעולה, חגיגי מאוד.
מאוד,
אתה רואה?
את הסוודר שזה שלך, ממש... הכנת את עצמך לקריסמס ולפרק שאנחנו
יכולים לעשות. אז אנחנו באווירת החגים, ואני עם The Ugly Sweater של מייקרוסופט, שלדעתי הם לא הצליחו במשימה שלהם, הוא לא מספיק מכוער.
הוא מכוער מאוד.
הוא נחמד דווקא, לא?
הוא ממש מכוער, אני לא רוצה פה להמשיך. ולהרעיף עליך שבחים ומחמאות.
עליי, זה לא שלי, אבל...
עבד להם יפה.
אז אם כבר יש סיבה ללבוש זה, כי מייקרוסופט אומרת שהיא חלק מהקמפיין סוודרים השנה, היא מפעילה מרחב מרפא לשיקום נפגעים מסיבת נובה והשבעה באוקטובר. כל הכבוד לכם על זה. ואני עכשיו בודק את ההבטחה השיווקית של הסוודר, שהוא רק נראה מגרד בצוואר. בוא נראה אם נצליח לשרוד אותו במהלך הפרק, אבל הפרק לא יעסוק בהם. אלא...
בגוגל.
שעובר עליה חודש חגיגי.
משהו מהסרטים, אז באמת סונדר רק רצה לקנות מתנות.
סונדר פיצ'י היה מנכ״ל.
לילדיו הקטנים והחמודים, לשים כזה בתוך הגרב שוקולדים וכל מיני כאלה דברים.
אפשר להגיד שנפל עליו העץ קריסמס שלו, אה?
מה זה נפל? זה היה אמור להיות באמת חודש מושלם, הם היו אמורים להשיק, והם גם השיקו, תכף נדבר על זה, את המתחרה הגדולה שלהם, את התשובה האמתנית והמוחצת ל-OpenAI.
יותר יעיל, יותר משוכלל, יותר מולטימודל, יותר בטוח, כל אלה היו הבטחות.
נכון, אנחנו מדברים כמובן על המודל ג'מיני, ג'מיני, כמו שאמריקאים אומרים, וגם לחגוג את השנה המדהימה שהייתה להם בגוגל פליי, עם 118 מיליארד הורדות של אפליקציות.
בוא נהפוך את זה לדולרים.
אז בדולרים, רק הכנסות של גוגל מהחנות אפליקציות, תעמוד השנה על 45.63 מיליארד דולר, אבל...
פאנג, איך עושים את זה?
פאנג, פאנג.
כן. ההודעת שגיאה הזאת שאנחנו מכירים מייקרוסופט, משהו התחרבש להם בדרך.
Something went wrong, ובדיוק על זה נדבר בפרק, אז...
אז דצמבר אמר של סונדר פיצ'י וגוגל, עליו נדבר על מהפכת ה-AI שהשתבשה, מה שהשתבש זה לא הטכנולוגיה, זה ההכרזה של גוגל, וההפסד הצורב לפורטנייט בבית המשפט, שההשלכות שלו עשויות לזעזע את כל כלכלת האינטרנט והמובייל מעכשיו והלאה. באמת הפסד צורב, ואיך זה סיגע בכולנו? דצמבר אמר.
אני חושב שגם ההשלכות של AI וגם ההשלכות של בעצם הגיימינג הן מאוד מעניינות ומאוד נוגעות בכל אחד ואחת מאיתנו, וכמו שאמרת קודם, בעצם התחרות הזאת בין OpenAI לבין גוגל קצת מעבירה את הצדדים על דעתם.
אנחנו מראים עכשיו גרפי פייפה שמראה איך שנת 2023 הייתה השנת הצ'טבוט, שפשוט תחום שהומצא בראשית נובמבר שעבר, 22, גדל והתנפח בטירוף בתוך no time, נכון? כש-ChatGPT שולטת באמת במסה המרכזית שלו, ב-80 ומשהו אחוז שלו.
מעל 2 מיליארד ביקורים. 2 מיליארד ביקורים, זה מספרים באמת הזויים, כולם משתמשים ב-AI, אתה יודע, לפני שנה אף אחד לא ידע מה זה ChatGPT, בתוך שנה 2 מיליארד ביקורים, וגם ההכנסות של OpenAI מדיגות מאוד את גוגל, הם רואים שכבר עכשיו יש להם 1.3 מיליארד דולר ARR, זאת אומרת ההכנסות
קצב
קדימה,
השנתי.
כן, הקצב השנתי הוא של 1.3 מיליארד דולר, בתחילת נובמבר עמד סם אלטמן על הבמה לפני שהוא ידע שהוא מפוטר וחוזר וכל הדרמה הזאת שדיברנו עליה והשיק את המודל העוד יותר מתקדם עם השם המזעזע GPT 4 טורבו.
כן.
זה שם של סוברו אימפרזה כזאת.
צריך להזכיר, גוגל, החברה שחרתה על דגלה את ה-AI לפני כולם, שכבר ב-2017 אמרה שרוב החברה כאן היא AI ואנחנו הכי AI בעולם, פשוט רואה איך גונבים לה את הסוס שלה מתוך האורווה שלה, וסונדר פיצ'י נחנק לו כאן בגרון, והנה הוא מנסה להשיק עכשיו, או מכריז על הג'מיני, איזה יפה זה היה, וואו, נכון, ראית את הסרטון?
אז אני רוצה להראות...
נפלה לך הלשון לתוך הפה.
אני לא זוכר מתי ראיתי סרטון ש... הסתכלתי ולא האמנתי למה שאני רואה, נרק את הקצר מתוכו.
יכולים לראות בעצם את מנוע ה-AI של גוגל, מגיב בזמן אמת לכל מיני שאלות שמובעות עליו, אבל לא בטקסט, בציורים, בחפצים, בצלילים, הוא מבין את הכל, ועונה כל כך יפה, כל כך אלגנטי, יאללה, שים.
Hey, what you see?
I see you placing a piece of paper on the table. I see a squiggly line.
What about now?
The contour lines are smooth and flowing, with no sharp angles or jagged edges. It looks like a bird to me.
Hmm, what if I add this?
The bird is swimming in the water. It has a long neck and beak. It is a duck.
Yes!
A duck is a type of waterfowl in the family Anatidae. Ducks are closely related to geese and swans. The duck appears to be blue. This is not a common color for ducks. However, there are some breeds of blue ducks. These are typically not as common as other duck breeds. It is more common for ducks to be brown, black, or white.
Are you sure?
What the quack? I was just talking about a blue duck, and now you're holding one. It looks like blue ducks are more common than I thought.
וואו, טוב, עכשיו מי שממאזיננו מזינותינו, אנחנו נשים את הסרטון הזה בקבוצה שלנו בפייסבוק, ואתם מוזמנים לראות אותו, ובאמת אתה לא יכול להסתכל על זה ולהגיד, אלוהים, עידן חדש באנושות התחיל לי מול הפרצוף עכשיו, וזה אחרי שאני כבר יודע מה זה של GPT.
אני קראתי לאשתי בהתרגשות גדולה, אמרתי לה, את חייבת לראות את הדבר הזה. באמת, הלסת שלי נשמטה, היא מסתכלת על שתי דקות ואומרת לי, זה מזויף.
די, ישר ככה מלהסתכל?
ככה, שתי דקות, זה לא אמיתי.
מה אמרת לה?
נראה לך,
נראה לך,
זה גוגל,
זה גוגל,
זה תאגיד על ענק חלל, אתה יודע.
תשמע, יומיים אחרי שהסרטון הזה יצא, הוצאתי את סקיפ אינטרו, הניוזלטר שלי, ושמתי זה שם וכתבתי איזה מדהים זה וזה, אבל באמת משהו הרגיש לי טיפה, וכתבתי, אני חושד שזה ערכו החוצה את האינטראקציות הפחות מוצלחות, איפה שהמחשב פספס הם בטח הוציאו את זה החוצה, השאלה כמה ערכו החוצה, 20% או 80%?
זה לגיטימי.
אני גם חושב שזה לגיטימי, אבל לא האמנתי שמישהו יעשה משהו יותר נחלולי מזה.
טוב, תכף נגיע לחלק הזה, אנחנו מקדימים את המאוחר, אבל בעצם הם השיקו 3 מודלים ולא מודל אחד, שזה מאוד מעניין בפני עצמו, מודל ננו, שהוא מודל מקומי, שטלפונים אנדרואידים יוכלו בלי להתחבר לרשת, לעשות פעולות של AI על הטלפון עצמו, באמצעות כוח העיבוד של הטלפון.
כלומר שכל החוכמה הזאת, בגרסה טיפה יותר רזה, תרוץ ממש בתוך הטלפון.
כן.
וזה ג'מיני ננו.
ויש את פרו, שהוא בעצם האמצע, הסבירו את זה מאוד יפה, כמו נפח מנוע של רכב. זה...
סוברו.
נכון, שסוברו אימפרזה, פשע. אז פרו הוא בעצם דגם הברד, כאילו הדגם שיהיה זמין למי שיחפש בגוגל. והדגם אולטרה הוא הדגם היקר, כמו דגם הפרימיום שעולה $20 של ה-GPT-4.
ואז באמת כל העולם מסתכל על ההכרזה הזאת, שנראית תפורה היטב, נכון? גם בבסיס וגם בפרזנטציה וביכולות. ואומר, שמה, וואו.
קראתי מלא 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 ביקורות של אנליסטים, וכולם עפו על הדבר הזה ברמות שאני לא זוכר, אני לא זוכר מתי הייתה כזאת התרגשות ממודל AI. זה קצת מזכיר, אתה יודע, את ההתחלה של ההתחלה של ChatGPT
ממש
ושל דלי.
עזוב אנליסטים, ראיתי מלא משפיעניות באינסטגרם ובטיק טוק.
וואו,
תראו את זה. לא, אבל באמת הסרטון הזה אף ויראלי בטירוף, ובצדק, אפשר לראות אותו שוב ושוב וליהנות מה, נכון, גם מהתחכום וגם האישיות. נורא נעים הדרך שבה הקול הדובר הזה של גוגל עונה לך.
כי זה בשפה החלום. אתה יודע, שיהיה לך איזשהו מין שותף כזה, שאתה יכול לדבר איתו.
שהוא גם חכם וגם נעים.
תגיד, מה זה? מה זה?
ועכשיו, ועכשיו.
כן, בדיוק.
אבל הוא לא רק נעים, הוא גם חכם באמת.
ממש חכם. אז מסתבר שיש מבחן חדש, שבעצם אומצה ב-2020, שנקרא Massive Multitask Language Understanding.
מבחן למנועי LLM, לבינות מלאכותיות, שמאפשר להשוות ביניהן ולתת להן ציונים יותר חכמה, פחות חכמה.
בדיוק. כמה חוקרים מברקלי ומקולומביה, ומאוד כל מיני אוניברסיטאות כאלה נחשבות ואנטישמיות, חברו להם יחדיו, וחיברו סט של 57 שאלות בתחומים שונים, מתמטיקה של בית ספר יסודי, היסטוריה של ארצות הברית, מדעי המחשב, משפטים וכן הלאה וכן הלאה, ואז אפשר לדעת אם המודל באמת אינטרדיסציפלינרי.
כלומר, שולט בתחומים שונים ומגוונים, ולא, כמו הבינות המלאכותיות של הדור הקודם, מוכוון למשימה מסוימת.
אז קראתי בשבילך את המחקר.
יופי.
והם שם כותבים שמודל שצריך להשיג ציוני מומחים של 90% ומעלה, יהיה באופן מובהק על אנושי, מכיוון שאף אחד לא מומחה בכל התחומים האלה.
כן.
אמרתי, בוא ניקח את האדם הממוצע, את המומחה,
כן, תודה.
ואת ג'מיני, ונראה מה באמת הציונים. אז האדם הממוצע, כמוני, מוציא 34.5% במבחן שכזה.
אוקיי.
המומחה מוציא 89.8%.
אוקיי.
ואילו ג'מיני הוציא 90.04.
וואו.
אז אמנם כחוט השערה מעל...
כן, ממש פוטו פיניש, נכון? שלח רגל קדימה.
וניצח את המומחה, אבל זה פעם ראשונה בהיסטוריה. שהמכונה מנצחת את המומחים בתחום.
עכשיו, אם זה נכון, זה מדהים, נכון? אנחנו לא מתווכחים על הפוטנציאל המדהימותי בדבר הזה.
שמע, אני אני הבאתי אימון, אתה יודע, אחרי ש... אחרי שאשתי הסתכלה עליי, איך אתה נופל בפח הזה?
אתה ילד, מה אתה ילד, אתה לא רואה? לא, האמת שלא, לא אתה, לא אני, ולא חצי עולם, לא קלט, עד כמה זה כנראה לא מדויק, אבל עכשיו, אתה מראה כאן גרף, שאומר, אוקיי, אז ג'מיני אולטרה, עם ה-90% הוא כזה גדול, בולט, 90.0% בענק, וליד, לא לידו, רחוק בקצה, בצד השני של הגרף, הרבה למטה, שמאלה וקטן ואפור, המומחה האנושי שהשיג 89.8%.
זה רמאות נגיד מוחלטת הגרף הזה, כי יש שתי עשיריות האחוז ביניהם, זה כאילו באמת לא אמורים לראות את זה, אלא אם כן אתה מסתכל במיקרוסקופ, וגם אז אני תוהה מה זה הכימורים האלה בגרף.
נכון.
מה זה הדבר הזה?
אשכרה, איזה המצאה. כאילו בקיצור לקחו פוטו פיניש, הגדילו, 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 עד שהמילימטר של הנעל שניצחה נהיה כל התמונה. בקיצור, גוגל העצימה את ההבדל הפצפון בין המומחה ובין המכונה שלה, להראות כאילו זה מי יודע מה. עכשיו בוא נצלול רגע לתוך המספרים.
כן, אז הם לקחו את המודל שלהם וישבו אותו לשלל מודלים אחרים, ומראים שבאמת בכל פרמטר הם השאירו איזה ניצחון אחד זעום בנקודות ב-Hello Swag.
שאנחנו לא יודעים מה זה בדיוק.
Multiple Choice Questions, כנראה לשאלות אמריקאיות, okay. ששם GPT ניצח, אבל בכל שאר הדברים האחרים,
ג'מיני אולטרה מוביל על כל שאר המכונות האחרות, על קלוד ועל פלם ועל GPT, הוא מנצח את כולם.
קורע את כולם.
קורע את כולם.
זה באמת היה תמונת ניצחון גדולה מאוד. הדבר אבל באמת מדהים למי שראה את הדמו, זה האינטגרציה המטורפת הזאת של המון יכולות שונות ומגוונות. זאת אומרת,
מה שקוראים מולטי מודליות, גם טקסט, גם אודיו, גם תמונה וגם וידאו, אתה יכול לזרוק לו איזה אינפוט שאתה רוצה, הוא מבין את זה כמו בן אדם בעצם, זה הקסם, נכון?
זה באמת וואו, הדמו הזה, וזה רק מראה לאן העולם הזה מתקדם, וגם כמו שאמרת, הם מאוד התגאו במשהו שמטריד את העולם, אנחנו דיברנו על זה בלי סוף, על העניין הזה של גלולה אדומה או גלולה כחולה, אם אתה פוחד מה-AI או ה-AI או חבר שלך, אמרו, תקשיבו, זה ה-AI הכי בטוח אי פעם ששוחרר לאוויר כן. העולם.
תגיד עוד מילה על המולטי מודליות, נכון? הוא הורכב אחרת, לפחות לפי טענת גוגל, הוא בנוי אחרת באופן שמאפשר לו להבין תמונות וטקסטים וסאונדים לא כמו מנועים אחרים.
נכון.
אתה זוכר את הסרטון מולטי מודליות של GPT עם האופניים?
כן.
סרטון יפהפה, אם לא ראיתם חפשו אותו ברשת. מישהו הדגים, אני מצלם את האופניים, מראה ל-GPT ואומר, תסביר לי איך אני מוריד את הכיסא המושב, ו-GPT אומר לו, צלם לי רגע מקרוב את המנעול כיסא ואני אסביר לך, ואז הוא מצלם את זה מקרוב, וגם מצלם את ארגז הכלים, ושואל אותו, הבן אדם שואל את המכונה, תגיד, יש לי פה את הכלי הנכון? ו-GPT אומר לו, איפה הכלי הנכון בתוך ארגז הכלים? שזה מפוצץ את הראש של איזה סוגי שימוש. עשית בזה כבר שימוש פעם?
בתמונות לא. אבל בינתיים זה מחזיר אותי עם אחיזת עיניים די מטורפת, וכל הדמו הזה של גוגל היה מזויף.
מה זאת אומרת, הוא לא עושה את זה?
אנחנו לא יודעים באמת מה הוא עושה, הוא לא עושה, תכף אני אגיע לנקודה המסוימת הזאת, אבל אתה לא מדבר עם מודל, והוא עושה, קווה קווה,
כל הקול הרובוטי הזה ששמענו בסרטון?
יכול להיות שהוא גם משמיע קול, אבל אנחנו גם את זה עדיין לא יודעים בוודאות. מה שאנחנו כן יודעים בוודאות, כי זה גוגל פרסמה בעצמה, זה שאת ההוראות למודל, לא עמד קריין חינני עם מבטא אמריקאי הודי, ודיבר אל המודל, אלא כתבת בטקסטים מאוד מאוד מדויקים, קריין חזר על הטקסט הזה,
בקיצור, כל הסרטון ששמענו עכשיו, זוהי קריינות של בן אדם, לא של הבינה המלאכותית.
זה מזעזע. מזעזע. מזעזע שחברה בסדר גודל של גוגל, עוד פעם מדובר מאחת מ-Magnificent 7, Top 5 בשווי שוק, בכלל בעולם, עושה כזה תרגיל שפל ונמוך של הונאה של הציבור. זה פשוט לא יאמן.
חייב לתת להם טיפה קרדיט, בסדר? אני חושד, ייתכן שהטכנולוגיה בסדר גם. אנחנו בעצם לא יודעים כלום מה זה אומר לגבי הטכנולוגיה. מי שעשה את הטעות זה אנשים שהיו כל כך בלחץ לקדם את ההצלחה שלהם ולהתחרות ב-ChatGPT, שהם כנראה הפריזו, נכון, ברמת העריכה והחוויה שהם יקנו לנו עם הסרטון. אבל ייתכן שהטכנולוגיה אכן עושה את כל הניסים והנפלאות האלה.
אז כרגע זה לא מנצח את GPT-4, זה אפילו לא קורא לו GPT-4, כי המודל שעושה את כל הדברים האלה זה מודל אולטרה, שהוא בכלל אמור להיות משוחרר איפשהו ברבעון הראשון 2024, ואנחנו okay. בכלל לא יודעים אם זה יקרה או לא יקרה.
כלומר, אף אחד פרט לגוגל לא נגע בזה בעצמו.
נכון. אז אפשר לתת להם את
ה-Benefit of the doubt
הזה שהם צודקים, אבל אחרי שהם רימו אותך, אתה יודע, האמריקאים זה התרבות שלהם, יש להם משפט מאוד מאוד יפה.
Fool me once?
בדיוק. Shame on you, fool me twice, shame on me. אז אתה יודע, אז אני לא רוצה לתת להם את הפעם השנייה הזאת, בוא נראה, נחכה בסבלנות, ואז נחליט אם המודל הזה מדהים או לא, בינתיים הוא לא מדהים ולא שום דבר.
אוקיי, טוב, נורא אהבתי את הסרטון, נורא בא לי שהוא יהיה נכון, אתה מבין מה אני אומר?
לכולם. בסדר, אז אפשר ללכת ללב. ולראות
סרטי קולנוע, יש הרבה
סרטים מהוליווד והכל נהדר.
בוא נעבור לנושא השני שלנו לפרק הזה, שהוא בעצם אותו נושא דצמבר אמר של גוגל.
אז זה היה בשישי בדצמבר, ב-12 בדצמבר קרה משהו די מדהים. לפני שאני מספר לך מה קרה ב-12 בדצמבר, אני רוצה לשאול לך שאלה. אתה שיחקת פורטנייט פעם בחיים שלך?
כן, שיחקתי פורטנייט כמה פעמים, והרגשתי את העוצמה המסממת, המשקרת של המודל הזה, ורק נגיד למי שלא שיחק, זה משחק שבו אתה נופל לתוך עולם שבו אתה יורה, 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 רץ, 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 יורה, 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 ניצחת, לא ניצחת, 3 דקות נגמר. הפסדת, עוד פעם. נופל שוב לתוך עולם, מתחיל לראות, לראות, לראות. בקיצור, זה פשוט כמו לקבל זריקה של אדרנלין ודופמין ישר לבריד, וזה כל כך חזק. שאם אתה מספיק מודע לזה, אתה מבין שאתה חייב למחוק את החר הממכר הזה מהטלפון שלך, כן. כי זה פשוט מעולה. אתה שיחקת?
אני שיחקתי.
אהבת?
לא, ממש לא.
כן.
זה היה יותר מדי מאמץ קוגניטיבי עליי.
מה? באמת? רק לראות, מה יש? לא, לראות
לא,
ולרוץ.
לא. יש שם גם, אתה צריך לבנות מבנים, ואלה כן. שמשחקים טוב, אתה כן, בסוף כן. רוצה להיות טוב.
נכון.
יש שם כל מיני ילדים
ב-12
שקוראים אותך לגזרים.
אתה נופל עם כמה חבר'ה, אתם כאילו נהיים מין כיתה כזאת, פלוגה קטנה, ומיד ראיתי שמתחילים לדבר אחד עם השני, והם התיישו ממני נורא מהר, האידיוט הזה.
אתה גם שומע קולות צפצפנים,
נכון.
זה לא נעים, הילדים שלי יותר גדולים מהם, אז אני...
Global man, come here. Okay, never mind, he doesn't understand.
Living,
he doesn't understand.
כן, אז זה פורטנייט, המשחק הכי פופולרי לפי ניוזו בחודש אוקטובר השנה, אחד המשחקים הכי מורדים לפי חברת אפיק עצמה. עד היום נרשמו 500 מיליון שחקנים, 500 מיליון שחקנים, והקונספט למשחק, כמו שאמרת, או כמו שניסית להסביר, המהות בסוף זה להישאר אחרון שעומד. Last Man Standing, לכל הקטגוריה הזאת קוראים Battle Royale, זה קטגוריה מאוד פופולרית, עם הרבה מאוד משחקים סופר מצליחים. מי שימציא את הקטגוריה הזאת במובייל זה דווקא מתחרה שנקרא PUBG, נכון? המספרים של השחקנים זה פשוט משוגעים, כי שחקן פורטנייט משחק בממוצע, כן, זה לא הקצה, 6 שעות ו-10 דקות בשבוע.
זה צ'אנק מהיום, זה חצי שעה ביום, נכון? שנסעה למטרה הזאת בלבד, בממוצע. יש אנשים שזה שעות.
זה יום לימודים. יום לימודים בשבוע.
מה אתה עושה ב6 שעות בשבוע? אוף! תן לי עוד 6 בשבוע, וואו.
אוקיי. ואם אני רוצה רק עוד יותר להעצים את תחושת כמה הדבר הזה גדול ומשוגע, שחקן ממוצע מוציא בשנה $84.67. על המשחק.
עכשיו צריך להגיד על מה, הוא מוציא בעצם על כל מיני תוספים שעושים אותך יפה יותר, מגניב יותר, תלבושות, כנפיים, מגפיים וכולי, וביררנו ממש שוב לפני שהתחלנו את ההקלטה, כפי שהתחיל, זה עדיין לא משפיע כמעט בשום דרך על הביצועים שלך במשחק. זה חלק מהפרנס של המשחק הזה, אתה מצליח ולא מצליח באותו אופן, אם קנית ואם לא קנית.
נכון.
ועדיין זה גורם לאנשים להוציא ים כסף רק על להיות יותר יפה.
נכון.
תעשה את הריקוד של הפורטנייט שראית לי קודם.
ברור.
תעשינו עם הידיים.
אני מבייש.
לא, עשית כל כך יפה לפני רגע.
לא, לפני כך. ועוד מספר מדהים זה ש-37% מהשחקנים, זה פעם ראשונה מבחינתם שהם קונים מטבעות. זאת אומרת, הם לא הוציאו כסף אמיתי על קניית אובייקטים בתוך המשחק, עד שהם הגיעו לפורטנייט.
כלומר, המשחק הזה הוא כל כך חזק, שהוא לא רק משכנע גיימרים מתלהבים ממילא, שכבר קנו מלא פעמים מלא דברים, הוא המשחק שמשכנע את הלא מבזבזי כסף, להפוך להיות כן מבזבזי כסף במשחקים.
בדיוק.
שזאת המרת שחקן הכי קשה שיש.
הכי קשה. עכשיו, למה זה קורה? וזה משהו מדהים, אתה יודע שהיום אתה יכול, אם אתה רוצה לקרוא למישהו בינוני, אז פעם היית אומר, זה בן אדם בינוני, כן. היום אתה אומר, הוא דיפולט.
לא הכרתי את הביטוי המבזה הזה.
אז הביטוי דיפולט הוא כן. בא מתוך פורטנייט. אם אתה בא עם הבגדים הדיפולטיביים של פורטנייט, אז אתה בן אדם בינוני.
אתה מלמד אותי דברים על התרבות של הצעירים? בוא נה, יא דיפולט, זה כאילו ככה מעליבים מישהו?
כן.
יא דיפולט, אוקיי.
אז זה כל כך חדר פנים על תוך התרבות האמריקאית, והדבר הזה גם מייצר הרבה מאוד דולרים, לא לדבר מיליארדי דולרים, והשנה, או שנה שעברה, סליחה, כי השנה עדיין לא הסתיימה, אפיק הרוויחה $6 מיליארד מהמשחק המסוים הזה.
בקיצור, אנחנו תכף ניקח את זה כמובן לעולם של גוגל ואפל, אבל ביססנו כאן שפורטנייט ואפיק הבעלים שלה, זה לא עוד איזה יצרן קטן של עוד איזה משחק, זה היצרן, נכון? של משחקים בעולם הזה.
זה אחד היצרנים הגדולים, הוא עשה שינוי דרמטי בכלל בהרגלי המשחק, בגלל שהוא הביא את המשחקים המאוד מושקעים האלה לטלפון, ואני פה רוצה קצת לפתוח סוגריים, זה מאוד מוטה מגדר.
כן.
זאת אומרת, בנים משחקים הרבה יותר מבנות, 89.7%, כמעט 90% בנים, ובסך הכל מדובר על חלק מאוד קטן, 10.3% נשים, ומה שמדהים הוא, זה שהמשחקים האלה, גורמים לבנים, כמו שאמרתי, לשחק הרבה 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 יותר. ב-2019, לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה האמריקאית, הם שיחקו 1.08 שעות ב-2019, ושנה שעברה 1.82 שעות ביום.
וואו, עכשיו זה גיימינג בכלל, לא לפי איזה משחק, נכון? אלא כמות הזמן שאתה מקדיש לגיימינג ביום.
פורטנייט הוא אחד הזרזים המשמעותיים ביותר לדבר הזה, הראינו קודם, אם אתה משחק 6 שעות רק בפורטנייט בשבוע, שחקן ממוצע, אתה יכול להבין, כבר זה לוקח את כל מה ששיחקו קודם הצעירים האמריקאים, והעלייה היא כמעט ב-50%, ועוד דבר שזה גם מתחבר מאוד למספרים של פורטנייט, נשים זה כמעט לא זז משנת 2019, והעלייה היא בעיקר אצל גברים. ואתה מסתכל על חשבון מה זה בא, כי זה גם מדהים, אני יודע, זה קצת פתיחת סוגריים, אבל היא מאוד חשובה.
יש לך 24 שעות ביום, לאיך הן מתפלגות?
אז כמעט שום דבר לא זז, אולי ירד אפילו חלק מהדברים, להוציא, לשחק משחקים. זאת אומרת, משחקי מחשב אצל האמריקאים, הפך להיות הדבר הכי משמעותי, הרבה הרבה יותר מכל דבר אחר.
בוא נבין, המשקפיים שלנו הן לא איך אנשים מחלקים את זמן המסך שלהם, אלא איך מחלקים את 24 שעות ביממה. וכאן כל הפעילות בתוך אותו סל, משחקי מחשב, לישון, לאכול, לעבוד, לעבוד בבית, לעשות ספורט, לראות חברים, לראות טלוויזיה, כל הדברים האלה. ואנחנו רואים באופן מאוד ברור שמ-2003 עד 2019 הדבר שעלה הכי הרבה זה משחקי מחשב. אחריו עלתה אגב השינה, ירד הכי הרבה להיות עם חברים שלך. פגיעה בזמן החברתי שלך זה דרמטי. ואם אנחנו מסתכלים מ-2019 והלאה, שוב לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה של ארצות הברית, עדיין הפעילות שעולה הכי הרבה, אפילו יותר מהר, זה משחקי מחשב, מה יורד, ספורט ועבודה.
ושינה.
בקיצור, האנושות משחקת יותר במחשב, והיא עושה פחות ספורט, פחות עבודה, ופחות זמן עם חברים. אין ספק, אנחנו הולכים לכיוון טוב.
ממש.
האנושות בכיוון הנכון.
אז אני בדיוק על הנקודה הזאת של המחשב רוצה לדבר איתך, כי המחשב והקונסולות הם פחות או יותר בסטגנציה כבר הרבה מאוד שנים.
זמן השימוש בהם.
נכון.
והכסף שנכנס מהם.
נכון. ומה שבאמת הולך ועולה בצורה פשוט מטאורית, זה הזמן משחק שלנו במובייל. הסיבה לכך זה שהסמארטפונים שלנו כבר הופכים להיות מאוד חזקים, כבר מתקרבים מאוד ליכולות של מחשבים בעצמם, אפילו, אתה יודע, אפל הכניסה לתוך הלפטופים שלה, הרי מחשבים שעד עכשיו, בארכיטקטורה שעד עכשיו הייתה רק בטלפונים של ARM.
כן, מאבדים.
ומי עומד בתור שומר הסף ושומר על מי ייכנס ומי לא ייכנס וכמה כסף יעבור וכמה כסף יגיע?
אז כמובן אפל וגוגל. אפל לאייפונים וגוגל לאנדרואיד, והן אלה שמפעילות את חנויות האפליקציות. אם אתה לא חבר שלהן, רוצה לומר משלם את מיסי המעבר כאפליקציה בדרך לעיניים של כל אותם מיליוני משתמשים, בסלולר, במובייל, זה תנאי.
נכון, והם לוקחים נתח אדיר, 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 אדיר מההכנסות של 30%. זאת העמלה שהם בתור שומרי הסף גובים מחברות המשחקים.
עכשיו דיברנו כבר על ההתמרמרות של נטפליקס ושל ספוטיפיי, והניסיונות שלהם לעקוף את זה ולפתוח בילינג נפרד והחסימות וכולי. וזה די מדהים. מי אמר את זה? החבר'ה בהארדפורק אמרו שה-30%, למה 30%? אינדסטרי סטנדרט. ככה זה בתעשייה. כולם לוקחים 30% מכל דולר. עכשיו, מי זה התעשייה? זה שתי חברות שהחליטו לקחת עמלה מטורפת.
מטורפת.
תסתכל על, הם עשו את ההשוואה הזאת לכרטיסי אשראי. מהי העמלה בכרטיסי אשראי על טרנזקציה?
עד 5%.
אחוזים בודדים. והם החליטו שזה יהיה 30%, ואתה לא יכול להתווכח איתם, כי המשתמשים והמכשירים אצלם.
נכון.
עד שהגיע טים סוויני.
בדיוק. אז טים סוויני החליט שקצה נפשו, והוא הולך ללבוש את מדעי האביר שלו, של סר לנסלוט.
הוא קנה אותם בפרט.
הוא קנה אותם, כן, קנה.
בוויבקס.
כן. הולך למלחמת חורמה, הוא התחיל כמובן באפל, אתה רואה הדמות של הרשע הנבזי, הוא גם הכניס אותה לתוך המשחק, היא דמות של אדם עם ראש תפוח, באמת.
גדול.
הוא גאון, הוא גאון. דרך אגב, הוא גם יזם מסוג שאין הרבה כאלה, הוא הקים את החברה לבד, יש לו מעל 50% עדיין באפיק גיימס, והוא החליט שהוא לוקח בהתחלה את אפל לבית משפט, והולך להיאבק בהם במשפט, שאפילו הוול סטריט ג'ורנל אמרה שהוא הולך להגדיר את איך ייראו השווקים הדיגיטליים העתידיים.
צריך להגיד, הטענה שלו היא כזאת, אני כדי להגיע למשתמשי אייפון, חייב לשלם 30% לאפל, אין לי דרך אחרת. איפה התחרות כאן? אם אין חנות אפליקציות מתחרה, שגם איתה אני יכול להגיע לתוך משתמשי אייפון, אותו דבר על גוגל. כדי להגיע ליוזרים של גוגל, אני חייב לשלם 30%. איפה התחרות פה?
יפה. מומחה מטעמו עלה על דוכן העדים ואמר שאפל, הרווח הגולמי שלה מחנות האפליקציות, הוא מספר באמת ששום חברה בעולם לא יכולה חוץ מאפל להגיע אליו, 78%.
רווח גולמי.
זאת אומרת, העלות היא 22%.
הם תמיד אומרים, נכון, אפל אפילו יותר. לא, יש לנו מלא עלויות בחנות האפליקציות. אנחנו צריכים לוודא שהאפליקציות טובות, שהן לא דופקות אותך, שלא מכניסות לך מלוור ופרסומות, יש לנו מלא עבודה לוודא את זה, ולשמור על הבטיחות ועל הנוחות השימוש שלך. הנה יש מספר כמה עולה הנוחות הזאת. 20% מההכנסות שלכם. הביזנס הכי טוב בעולם.
מטורף. ואפל פשוט הייתה בונקרית ברמה שאין לתאר לפי מיטב המסורת של אפל, והם בכל המסמכים שלהם, שהרי ברגע שעושים משפט, אז יש חובת גילוי מסמכים גם בישראל, גם בארצות הברית.
ארגזים.
וארגזים צריכים להגיע לבית המשפט, לא מוזכר מה הרווח הגולמי של אפל. לא מצאו בשום מסמך
מדהים.
של אפל מספר כזה. עכשיו, הטענה של אפל היא טענה גם כן מאוד חכמה. לא נעים לי להחמיא לעורכי דין שלהם, כי הם באמת על ציר הרשע בעניין הזה, אפל, אבל הטענה שלהם אמרו, מה אתם רוצים איתנו? אנחנו חברה קטנה בתוך אקוסיסטם ענק של המובייל. אנחנו בסך הכל בשוק העולמי 15% מתוך סך מכשירי הסמארטפונים כן. בעולם, ש85 זה אנדרואיד. אבל זה גם בכלל לא היוניברס, כי הסברנו קודם ששחקן פורטנייט יכול לבחור אם הוא משחק באייפון, הוא יכול לשחק באנדרואיד, אבל הוא גם יכול לשחק בפלייסטיישן, הוא יכול לשחק בנינטנדו, הוא יכול לשחק על הפיסי שלו.
כן, את אותו משחק, את אותו משחק.
את אותו משחק בדיוק, מה אתם רוצים איתנו? אנחנו בסך הכל חברה קטנה, קטנה, קטנה. עכשיו, זה כל כך טיעון יפה, כי הם 100% מאלה שבעצם רוצים לשחק באייפון.
מה שאתה מרפרר כאן זה בעצם, במשפטי אנטי-טרסט כאלה, הגבלים עסקיים, השאלה החשובה היא איך אתה מגדיר את השוק. מהו השוק? האם השוק הוא איך יכול שחקן לשחק בפורטנייט, ואז כל הקונסולות, כמו שאמרת, אין השוק? או השאלה היא איך משתמש אייפון יכול לשחק במשחק, ואז אפל שולטת ב-100% מהשוק, וזאת כל השאלה. אפל הצליחה במשפט שלה להוכיח או לשכנע, נכון, את השופט שהיא צודקת.
נכון, אז דבר ראשון, לפני שעוד הייתה את ההכרעה בצעד מאוד אגרסיבי, היא העיפה את פורטנייט מחנות האפליקציות, וניצחה בבית המשפט, השופט השתכנע שאין כאן עילת אנטי-טרסט, ופורטנייט הפסידה 73 מיליון שחקנים.
כלומר, ויתרה על כל משתמשי האייפון, היא הייתה יכולה להמשיך לקבל אותם כשחקנים, וגם נכון. את הכסף שלהם, אם הייתה מוכנה לשלם 30% לאפל, אמרה, לא תודה, לא רוצה על אותם משתמשים ולא את הכסף.
נכון.
העיקרון קודם.
בדיוק. וטים סוויני אומר, אני ארדוף אותם לבית המשפט העליון, ועכשיו כרגע בית המשפט העליון צריך להחליט האם הוא מוכן לקבל את הערעור של אפיק או לא, זה עדיין בבדיקה. אבל, כמו שאמרתי, ב-12 בדצמבר היה משפט מול לא אחרת מגוגל. ושמה ניצחון אפי. אפיק ויקטורי לאפיק. תכף נגיע גם איך בדיוק זה קרה. חבר המושבעים השתכנע שבעצם אפיק צודקת ויש כאן מונופול. ודווקא שמה בארגזי המסמכים התגלו דברים.
אוצרות.
באמת, מטורפים. אז הדבר הראשון שאני רוצה לספר לך עליו זה פרויקט שנקרא בתוך גוגל, פרויקט חיבוקי.
ככה, אומרים לי, היבוקי, you coming, we have a meeting on היבוקי.
Please come to היבוקי room.
זה נקרא פרויקט הג, שבו גוגל בעצם מצמידה אליה קרוב קרוב את מפתחי האפליקציות הכי חשובים שהיא רוצה בעיקרם, ודחוף לה שהם לא ילכו, ומה זה אומר מחבקת?
משלמת להם קש, 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 ולא רק זה, הסתבר שספוטיפיי, אתה יודע כמה אחוזים ספוטיפיי מתוך ה-30% משלמת?
מה זאת אומרת? 30% מכולם, לא?
אז תרד.
תרד. 20? תרד. 18?
תרד.
אפס.
אפס.
אפס אחוז.
כן.
כלומר, גוגל הבינה שספוטיפיי היא כל כך חיונית לה, וגם ספוטיפיי כנראה אמרה, חברים, או שתוריד או שהלכנו, נכון?
גם ספוטיפיי אימה בתביעה משל עצמה, וגם היא תובעת את אפל, וגם לגוגל לשירותי גוגל מיוזיק. אז אמרו, אנחנו לא רוצים להתעסק איתם, הם ישלמו 0%.
אשכרה, אני מדמיין את ספוטיפיי נכנס למשרדים של גוגל עם copy-paste מהתביעה של אפל, רוצים כזה גם? לא? אתם יודעים מה המחיר. אגב, למה בעצם תיאורטית אסור לגוגל לכרות עסקה נפרדת עם כל מפתח של אפליקציות, ולהגיד, אתה תקבל את זה, אתה תקבל את זה?
הם מאפיה?
אחד, ושתיים, השליטה שלהם בשוק. אם אתה מונופול, אתה לא יכול לעשות את זה.
וגם מסתבר שהם... הם מאפיה, מה זה?
תיזהר, תיזהר, הם לא מאפיה, הם אגרסיביים מאוד מאוד. אבל אני מפחד, דני, יבוא אלינו הביתה, דני, יצא לך יד מהג'ימל.
הם טובים, הם בכלל בעסקי פינוי ההשפעה. אז נחזור חזרה לגוגל, גוגל גם סגרה עסקה עם אקטיביז'ן, שהיא המתחרה של אפי גיימס, עם משחק מדהים של עצמה שנקרא Call of Duty, והם משלמים להם $360 מיליון כדי שלא יתבעו אותם. 360 מיליון דולר.
הם משלמים, לא הפוך. עכשיו, תבין מה המשמעות היא? גם אפיק, גם טים סוויני, היה יכול לחתום על עסקה כזאת, ולקבל את ההנחה שלו, הפרטית. אבל הוא הלך על העיקרון עוד פעם. הוא רוצה לתבוע ולשבור את המונופול של גוגל על המשתמשים ועל חנות האפליקציות.
תכף תשמע מה גוגל הציע לטים סוויני לפני המשפט, אתה לא תאמין. אז אני רוצה שנייה אבל להגיע לפרויקט פיקוס. למדת על פרויקט פיקוס?
לא.
אגב, אתה יודע שפיקוס באנגלית זה בניין?
לא.
פרויקט בניין?
כן. יודעים שזה מלכלך, הפיקוס?
רק עם הצירה הזאת היא מגיעה.
נכון.
אז בניין זה בעצם רעיון אחר של חברת גוגל, מול לשותפים שלהם, סמסונג, שהשותפה הגדולה ביותר של גוגל.
אם אתם טוענים שלגוגל יש מונופול על אפליקציות בתוך אנדרואיד, אז מה נעשה?
נעשה חנות אפליקציות של גלקסי.
מתחרה עוד אחת. אין מונופול יותר.
כן, גלקסי. בוא תציעו את החנות האפליקציות לכם. ויש לי לנו רעיון ממש טוב. מתחת לחנות הזאת תסתתר חנות האפליקציות לגוגל, והכסף יגיע חזרה אלינו.
אתם תהיו רק העטיפה מבחוץ.
כן, הם הציעו את זה לסמסונג, וסמסונג סירבה. נושא נוסף, שמעת על פרויקט אלקטרה?
לא.
אז פרויקט אלקטרה הוא פרויקט די מדהים. הם פנו לאפיק ואמרו, כמה יעלה לקנות אתכם? ולחסל את התביעה הזאת. אז אפיק לא הסכימה, אבל...
עוד פעם. וואו.
והם הציעו לקנות את החברה, אבל מה שהכי הקפיץ את השופט ואת חבר המושבעים היה שגוגל השמידה במתכוון מסמכים רבים. אתה יודע, יכול להיות שיש עוד הרבה מאוד פרויקטים שאנחנו לא יודעים עליהם, שלא הגיעו לבית המשפט, והם אמרו לשופט, בלי להתבייש, לא הבנת, יש לנו אוטו-דליט על המסמכים. כל המסמכים בזה, כמו...
48 שעות למגרסה.
המיילים, כן, 30 יום והם הולכים לפח.
אוטומטית, השופט אגב חטף עליהם מצבים, ואמר שהוא מעולם לא ראה מפעל כזה של השמדת ראיות, שרלוונטיות למשפט, והוא עוד יחקור את זה.
כן.
מעניין מה עוד הסתתר שם.
CNN ראיינו את טים סוויני, ואמרו לו, תגיד, אבל איך קרה שניצחת את גוגל, אבל הפסדת באפל?
אז הוא אומר, ההבדל הגדול בין אפל לגוגל, הוא שאפל פשוט לא תיעדה שום דבר, כי אפל היא מונופול גדול, שמשלב כל מיני תחומים, והם לא עושים עסקאות עם מפתחים וספקים, על מנת לחסום תחרות, הם פשוט חוסמים את התחרות ברמה הטכנית. מה זה אומר? אפל היא מונופול גם על המכשיר, גם על מערכת הפעלה, גם על חנות האפליקציות. יש לה גם אפליקציות משל עצמה. היא יודעת לסנחרן את הדברים האלה וטכנית לא לאפשר למתחרים להיכנס, אבל היא גם יודעת לא להשאיר ראיות אחריה שיפליל אותה באיזשהו משפט אפשרי.
היא לא עושה שיתופי פעולה עם אף אחד, היא לא חותמת עסקאות של הטבע עם אף ספק. ודווקא זה, היא אומרת, אנחנו לא מונופול, למה שאנחנו נתנהג כמו...
אין פה הנחות היום.
בדיוק. והסיבה השנייה שכנראה הניצחון היה, זה באמת כי היה חבר מושבעים ולא שופט. במשפט של אפל היה שופט, במשפט של גוגל היה חבר מושבעים. שזה אנשים כמוך וכמוני שיש להם אייפון או אנדרואיד בכיס, והם שמעו את הדבר הזה, אמרו, ברור שזה מונופול, אין פה בכלל שאלה. אם אתה לא יכול להתקין שום אפליקציה בשום דרך אחרת, אז מה זה אומר? אני חושב שהגארדיאן סיכמו את זה בצורה מעולה, את המשפט הזה.
Let's hope Epic's antitrust win over Google is the first of many tech giant losses. שמת לב למבטא, כי גרדיאן אמר, ואתה מה גרדיאן? וכן, אנחנו רואים כאן שוב עוד חלק מאותה תנועה נגד ענקיות הטכנולוגיה, והראינו, אני חושב, עד כמה היזם של אפיק טים סוויני היה חדור במוטיבציה ערכית. אני חושב שזה ערכית, נכון? כלכלית הוא היה יכול להסתדר אחרת, הרבה יותר בקלות עם הרבה יותר כסף.
כן, לא, גם אומרים שהמהלכים האלה בעצם פגעו בו מאוד, כי ברגע שהוא יצא מחנות האפליקציות של אפל, הוא איבד כל כך הרבה
משתמשים וכסף. הלוואי שזה מסמן את הכיוון הלאה, ופתאום עוד בשורה לא נעימה בדצמבר הזה.
ממש לפני שבוע, עוד בשורה נוראית, דלפה הקלטה של שיחה, פיצ'אי סונדר, ביחד עם ההנהלה, והוא אמר, תקשיבו, הפיתורים שלנו בתחילת השנה היו מזעזעים. היו פשוט מזעזעים, גרמנו לדמורליזציה בתוך החברה, ופגענו בעובדים, והיה להם איזה מין קשקוש כזה, שהוא אמר, אני לא מבין אותו, שלפטר את כולם באותה שעה, זאת אומרת, אנשים בהודו ובקליפורניה, באותה שעה פותרו. כי הם חשבו שזה כאילו לא ייצר איזה מין גל כזה, וזה ייצר כזה מרמור, כי אנשים היו צריכים לקום ב5:30 בבוקר,
לגלות שהג'ימל שלהם לא עובד יותר.
כן, וב8:30 בערב, ולגלות בעצם שהם מפוטרים. ומזמן כבר אמר אריסטו שמצוינות מוסרית נוצרת כתוצאה מהרגל. אנחנו הופכים צודקים באמצעות עשיית מעשים צודקים, מדודים באמצעות עשיית מעשים מדודים, ואמיצים על ידי עשיית מעשים אמיצים. אתה לא יכול להחליט על עצמך מה שאתה, אם אתה לא באמת עושה את המעשים האלה כמו שאתה מתיימר להבטיח שאתה עושה.
Your actions speak louder than your words.
כן, מוכר למשפט הזה מאיפה
שיש. אנחנו נגיד תודה לעורכת שלנו, אפרת מירון, ולתומר וולף ומוטי אונן על הסיוע הטכני, ולחברים במאקו ניצן כרמלי, זוהר צלח ודנה גוטרזון, וזמינים ומצפים להערות ולהצעות שלכם לוואטסאפ 0376012, מייל בזמן שטרודל קשת @tv.com, או בקבוצה שלנו בזמן שעבדתם. שבוע הבא יהיה פרק סיכום השנה שלנו, ואנחנו ממש תמהים לדעת מה אתם חושבים שצריך לדבר עליו? מה הסיכום שנה שלכם? מה הנושא שהכי עשה לכם את זה? התובנה הכי מעניינת שלכם? שלחו, אנחנו נשמח לצטט ולפרגן כמובן. ובשבוע שאחריו, פרק התחזיות המצופה. אנשים כוססים ציפורניים ברחוב, אני ראיתי שובל של ציפורניים אחרי אנשים הזה. איפה התחזיות? מתי התחזיות? אז בפרק שאחרי הבא, עד כאן?
עד כאן.
ואני פלא, תודה.
תודה רבה, תודה.